בסייעתא דשמיא, ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא, המשך של דף עין וב. דף עין וב, המשך של דף עין וב, אנחנו איפה שעצרנו אתמול, דף עין וב עמוד א', זה יוצא באמצע עמוד, שורה חדשה, רבי שמעון אומר וכולו. אז למדנו במשנה, זה שיעור שהמשך של אתמול, כי זה הולך על אותו רעיון. רבי שמעון הוא המשך של תנא קמא במשנה. אז אנחנו למדנו במשנה, מה יהיה הדין, בן אדם גנב את הגנב שור עושה, הוא הלך והקדיש את השור עושה, אז אם הוא הלך והקדיש את זה ואחר כך הוא שחט, אז אמרנו לפי שיטת תנא קמא הוא פטור מתשלומי ד' ו-ה'. למה הוא פטור מד' ו-ה'? אז אמרנו ככה, לעצם השחיטה שהוא שחט הוא פטור, כי כשהוא שוחט זה כבר לא שלו, זה כבר של הקדש. התורה מחייבת דווקא כשאתה שוחט משהו של, משהו שלא של הקדש, משהו שאתה שוחט של הבעלים. ברגע שהקדשת, אז לגבי זה אין תשלומי ד' ו-ה', אם אתה שוחט משהו של הקדש. ומה עם העצם להקדיש? שאלנו קושייה למעשה, העצם דבר שאתה מקדיש זה כמו שאתה מוכר למישהו אחר, כמו שאתה מוכר למישהו אחר יש תשלומי ד' ו-ה', אז העצם הקדשה. אז הקמנו בדעת תנא קמא שגם על השחית, גם על ההקדשה, אתה לא חייב. ולמה? כי אמרנו, כי במחירה כשאתה הולך ואתה מוכר למישהו אחר אתה חייב, כי מעיקר היה השם של הבעלים, עכשיו זה הפך להיות של הלקוח, אבל בהקדש תמיד נשאר השם של הבעלים עליו, מקודם זה היה שלו לגמרי, עכשיו זה שלו מוקדש. אז לכן גם אם אתה מקדיש את זה אתה לא חייב ד' ו-ה'. עד כאן שיטת תנא קמא והסברנו מאוד יפה אתמול. אחר כך למדנו בסוף המשנה, רבי שמעון אומר וכולו. מה כתוב שם בבחולו? אז כתוב שם ככה במשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותם לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו חייב בחיותם, קודשים שהוא לא חייב בחיותם, אז כתוב שם שפטור. אנחנו צריכים להבין את רבי שמעון. אז אמרנו במשנה שאנחנו נראה בגמרא דיון על מה עולה רבי שמעון, קודשים שחייב בחיותם לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו חייב בחיותם פטור. אז הגמרא מבינה פה שרבי שמעון לא מתכוון להגיד שקודשים שחייב באחריותן חייב על התביחה. על העצם תביחה, תביחה זה שחיטה, על העצם לשחוט אין סיכוי שרבי שמעון יחייב גם כקודשים שחייב באחריותן. למה? כי הרגע שזה מוקדש וזה יצא מרשות הבעלים, אז כשאתה הולך ואתה שוחט, אתה לא שוחט משהו של הבעלים, אתה שוחט משהו של הקדש, אז על השחיטה אי אפשר לחייב. רק מה הגמרא מבינה עכשיו? שקודשים שחייב באחריותן אתה חייב, הגנב, אם הגנב הלך והקדיש והוא עשה את זה לקודשים שחייב בחיותם, הוא אמר, הרי עליי דוגמה, אז פה אנחנו אומרים שאתה חייב, לקודשים שחייב בחיותם, הגנף חייב על העצם ההקדש, למה? כי לפי שיטת רבי שמעון, ההקדש כן חשוב כמחירה. אז לפי זה אנחנו צריכים להבין, אז רגע, אז מה אנחנו נסביר? רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותם משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושלא חייב בחיותם, פטור, אז הולך תגמר להגיד הפוך. אם לפי רבי שמעון הוא חייב על העצם ההקדש, אז כבר נראה שאמור להיות בדיוק הפוך, שמתי תחייב אותו על ההקדש, מתי שאתה מוציא אותו, אז כבר נראה בגמרא. אומרת הגמרא, בפנים בגמרא, אמרי, יקשו בני הישיבה, נעידה סבא רבי שמעון, בוא נגיד על הצד שתגיד שרבי שמעון חולק על תנא קמא, ורבי שמעון סובר שמה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים. זאת אומרת, כמו שאתה מוכר לאדיוט, הגנף חייב ארבעה וחמישה, אז גם אם אתה מקדיש לשמיים, זה כמו שאתה מכרת לאדיוט, ואתה חייב על העצם ההקדש. אבל בוא נעשה חשבון, שואל את הגמרא, איפך מבוא אליי, היית צריך להגיד בדיוק הדין להפך, שמה? שקודשים שחייב בחיותן, פה אני אומר שאתה פטור מלשלם ארבעה וחמישה, ולמה? דקתי לא נפק ברשותי, כי אנחנו יודעים שרבי שמעון סובר לשיטתו, שכל דבר גורם לממון כממון דמי. אז אם אתה הלכת, אם אתה הלכת ואתה הקדשת את זה, הקדש שקודשים שחייב בחיותן, עשית את זה בתור נדר הרי עליי, אז יוצא שאתה כל הזמן חייב בחיות. אם אתה כל הזמן חייב בחיות, אז כל הזמן זה נשאר עדיין שלך משהו, כי יש לך פה דבר הגורם לממון כממון דמי. אז מה אמור להיות ההלכה? שקודשים שחייב בחיותן, פה אמור להיות ההלכה שמה? שאתה פטור מתשלם ארבעה וחמישה. למה? כי כאילו עוד לא מכרת את זה, זה עוד לא יצא מרשותך, כאילו יש פה, יש לך כל הזמן, אז כאילו זה עדיין של הבעלים או עדיין שלך. בקיצור, זה עוד לא להקדש 100%, כי יש פה דבר הגורם לממון. אז לכן זה לא נקרא כאילו שמחרת את זה למישהו אחר, שזה יוצא לגמרי מהרשות. אבל קודשים שלא חייב בחיותן, אז איך שהגנב הלך והקדיש את זה, הוא ניתק את זה לגמרי, לפי שיטת רבי שמעון, הופך להיות בדיוק כמו מכירה לאדיוט. אז אמור להיות חייב. אז אמור להיות אם ניתקת את זה לגמרי, אז אמור להיות ההלכה, שקודשים שלא חייב מחירותן, אז אמור להיות חייב, כי אתה הוצאת את זה מרשות, אז יצא ההקדש כמו מחירה בידיעות. אז בקיצור, אם אנחנו נסביר את רבי שמעון, שרבי שמעון סובר, שהוא חייב על עצם הקדשה, כי הוא לא מחלק כמו תנקמה, הוא לא מחלק כמו תנקמה, שיש הבדל בין מחירה להקדש, הוא סובר שלהקדיש ומחירה זה אותו דבר, אז אנחנו צריכים להגיד בדיוק הפוך אמור לצאת הנחה. שקודשים שחייב בחיותן אז אמור להיות פטור, כי אז עוד לא הוצאת את זה לגמרי. כי יש פה דבר הגורם אמור כמו דם, אז יש לך כל הזמן בזה נתק, יש לך כל הזמן בזה חיבור, אז אתה אמור להיות אז אתה אמור להיות פטור מדלת ו', כי כאילו עוד לא מחרת את זה. אבל אם הקדשת את זה, הגנב והקדיש את זה לקודשים שלא חייב בחיותן, אז הוא הוציא את זה לגמרי מרשות הבעלים, כי זה כבר לא גורם לממון, כי זה נדבה, זה לא חייב בחיות. ואז כך אמור להיות, ומה כתוב במשנה? במשנה אמר רבי שמעון בדיוק הפוך. במשנה אומר רבי שמעון, קודשים שחייב בחיותם לשלם, ושאין חייב בחיותם פטור, אז זה אתה לא יכול להסביר. אז זה אומר את הגמרא. אז אפשר להגיד פעם שנייה, אמרי, נעיד אסבר רבי שמעון מלך ואמרו להיות מאמין לך או לשמיים. אז יכול להיות שרבי שמעון חולק על תנקם והוא סובר שאתה חייב על עצם ההקדש, אבל עדיין איפכה מבוא אליי, שקודשים שחייב בחיותם זה אמור להיות פטור, למה דקת היא לא נפק מרשותי, כי זה לא יצא לגמרי מרשותו, כרגע שזה נאבד, הוא חייב לו עוד פעם כסף, הדבר הגורם לממון כממון דמי, אבל קודשים שלא חייב בחיותן חייב, דמי פקילים מרשותי, ובמשנה אמר רבי שמעון בדיוק הפוך. לכן מגיעים בני הישיבה ואומרים, שרבי שמעון הולך על משהו אחר לגמרי, משהו שלא מופיע במשנה פה. מה, על הנושא של גנב והקדיש, אז אם הגנב הלך והקדיש את זה, אז רבי שמעון הולך בדיוק כמו תנקמה, שאני מחלק, זה לא בדיוק כמו מחירה, אני כן מחלק בין המחירה להקדש, ואני אומר שבמחירה באמת אתה חייב, ובהקדש אתה פטור, למה? כי הקדש עדיין שם בעליו, רבי שמעון הולך בדיוק כמו המהלך כמו תנקמה. רק מה שרבי שמעון אומר פה, קודשים שחייב בחיותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושלא חייב בחיותם אינו משלם ב-4 ו-5 פטור, אז לפי שיטת רבי שמעון הולך פה על משהו אחר לגמרי, זה אומר את הגמרא. אמרי רבי שמעון, ברוכים הבאים, אמרי רבי שמעון המילסה אחי תקאי, רבי שמעון מדבר על משהו אחר לגמרי. אז בקיצור, באחי קטני, אנחנו בעין ו' עמוד א', אנחנו בעין ו' עמוד א', שככה יותר בשליש התחתון, אנחנו למדנו במשנה, כתוב במשנה רב יואב, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותה משלם תשלומי 4 ו-5, ושלא משלם תשלומי 4 ו-5, אנחנו צריכים להבין פה על מה רבי שמעון הולך. אז הגמרא עכשיו ניסתה להביא מהלך, שאולי הוא חולק על תנקמה, אז בזה הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. אז למעשה בנושא הזה, אם גנב הולך וגונב חולין, והוא הולך ומקדיש את זה, אז רבי שמעון מסכים לתנקמה, שאז בכל מקרה הוא יהיה פטור מתשלומי ד' ו-A. ולמה? כי אמרנו, על עצם צביחה, אם הוא הלך ושחט את זה, אחרי ההקדש, אז זה לא שלו. ואם הוא הולך ועצם הקדשה, אמרנו, זה עוד לא נקרא שזה כמו מכירה, כי במכירה הוא מנתק את זה לגמרי מהבעלים. עד עכשיו זה היה של הבעלים, עכשיו זה הופך להיות הלקוח. בהקדש, עדיין שם בעלים עליו, זה הופך להיות, זה שייך שלו, והוא הקדיש את זה. אז לכן, על עצם הקדשה אתה פטור, וגם על הצביחה אתה פטור. וזה רבי שמעון מסכים לתנקמה. אז מה רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותם? מתחיל להגיד פה חילוק בין קודשים נדרים לקודשים נדבות. חייב בחיותם זה נדרים, ונדבות אינו חייב אותם. אומרת הגמרא, אמרי, זה הולך על משהו אחר לגמרי. לא על הנושא הזה. זאת אומרת, על הרשע, רבי שמעון גם מסכים לתנקמה. מה זה מדובר פה? על משהו אחר לגמרי. אמרי, רבי שמעון המילסה הכי תקאי. זה מדבר על אופן אחר, שזה כבר למדנו במשנה בדף סמך בית עמוד בית. שמה? כתוב שם, ואחי קטני. כתוב במשנה בדף סמך בית עמוד בית. כתוב שם ככה. אין הגונב אחר הגנב, משלם תשלומי ד' ו-A. הגונב, מי שגונב כבר מגנב, והוא הלך, הגנב השני הלך לטבח או מחר את זה, הוא לא משלם תשלומי ד' ו-A. וכן, אבל אמור להיות פה עוד 3 גמרות טובות, לא יודעים איך. כל יום מחדש, אני לא יודע איפה זה. צריך לעשות את זה גם סדר. זה דבר, הגמרות צריך להיות הכי מסודר, הרב יואב. אני אמרתי לפני השיעור, אבל אני לא מצאתי, אני חיפשתי, אפילו לא מצאתי. אז אומרת הגמרא, אמרי, רבי שמעון, נחפש את זה ונשים את זה באיזה פינה אחרת, לא פה. אמרי, רבי שמעון, היה פה 4 חדשים בערך, אבל בוא נתקדם הלאה בגמרא, אנחנו באמצע שיעור. אז אומרת הגמרא, אמרי, רבי שמעון המילסה הכי תקאי, עין ו' עמוד א'. אז רבי שמעון מדבר על אופן אחר שכתוב, שנכתב במשנה לאל ואחי קטני. למדנו בדף סמך ב' עמוד ב', כתוב שמה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' ו-A. זה ידוע. וכן כתוב שמה הלכה, שמה יהיה הדין הגונב הקדש מבית הבעלים. זה ציור אחר ממה שלמדנו במשנה פה. כתוב שמה במשנה שהוא גנב הקדש מבית הבעלים. הבעלים הקדישו את זה, והוא הלך וגנב את זה כשזה כבר היה קדוש, ואחר מכן הוא הלך וטבח או מחר, אז כתוב פה במשנה ששתי הציורים האלו פטור. גונב מגנב, גונב הקדש, פטור על התפיחה ועל המחירה. מה היא טעמה, מה הסיבה שהוא פטור בשתי הצירים האלו? כי לעניין תשלומי כפל כתוב שם בתורה וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אז אנחנו דורשים מתי הוא חייב לשלם שניים, דווקא כשהוא גנב מבית האיש. מי זה בית האיש? הבעלים. ולא מבית הקדש, אבל אם אתה גנבת מבית הקדש, אז פה אני אומר שפה אתה פטור בכפל. עכשיו בדרך כלל אם אין כפל, אז גם הוא לא חייב על התביחה ועל המחירה, אז הוא גם לא חייב תשלומי ד' ו-ה'. זה כלל ידוע שאיפה שאין כפל אין 4 ו-5, כי 4 ו-5 משלים את הכפל. אין תשלומי 3 ו-4. אז לכן, עכשיו, זה למדנו כבר במשנה, במשנה הזאת למדנו בדף סמך ב' עמוד ב'. ועל הציור הזה, הציור, איזה ציור? על הגונב הקדש מבית הבעלים, גונב אחר הגנב למדנו פשוט וגונב בית... גם על הציור השני, גונב הקדש מבית הבעלים, במילים אחרים, לא הוא הקדיש את זה כמו הציור של המשנה האחרונה שלמדנו, שהוא גנב שור עושה חולין והוא הלך והקדיש את זה, שאז אמרנו תנא קמא ורבי שמעון שווים, הוא הלך וגנב הקדש מבית הבעלים, אז תנא קמא אומר אם הוא הלך וטבח את זה, פטור מדלת ואי. אבל על זה רבי שמעון אומר, אנחנו צריכים לחלק בהלכה הזאת של גונב במת הקדש מהבעלים, תלוי באיזה קודשים, קודשים שחייב בחיותן, כן חייב, זה החידוש פה. ומה היא טעמה? זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו שם במשנה, שאם הגנב הולך וגונב הקדש מבית הבעלים, אני אומר שאם הוא הולך וטבח הוא מחר פטור, מגיע רבי שמעון אומר לא כל הקדש. רק אם גנבת הקדש קודשים שאין חייב בחיותן.
זה מושב בית הבעלים?
אבל אם גנבת קודשים שחייב בחיותן, זה עדיין נקרא וגונב מבית האיש. ולמה? אתה גנבת הקדש? לא. כי בגלל שהבעלים הקדישו את זה בצורה של הרי עליי, עכשיו שאתה הלכת וגנפת את זה, זה גורם להם לממון. ורבי שמעון סובר דבר הגורם לממון, כממון דאמר, יוצא שאתה גנפת בבית האיש, כי הוא עכשיו צריך להוציא עוד במה חדשה. אז זה רבי שמעון אומר במשנה, זה הולך על הסוגיה בכלל על המשנה הקודמת, זה הוא מחלק בקודשים שחייב בחיותן, שאין חייב בחיותן. ועל זה אומר רבי שמעון, אומר קודשים שחייב בחיותן חייב, אם מה הייתה מה, קרינה בקודשים האלו אנחנו קוראים בגונב מבית האיש, למה? כי אמרנו כבר את זה, כי רבי שמעון סובר דבר הגורם לממון כממון דמה, אז זה נחשב מבית האיש, זה נחשב כממון הבעלים, ושאינו חייב בחיותן, פה אנחנו אומרים שהוא פטור מכפל מארבעה וחמישה, למה? זה לא קרינה בגונב מבית האיש, רק זה נקרא מבית הקדש, למה? כי זה גם לא גורם ממון, כי זה אינו חייב בחיות, אז אם ככה, הכל על מקום הבא בשלום. אז מה שאנחנו למדנו פה במשנה האחרונה, למדנו את המשנה, התחלנו פה ביום ראשון, שלמדנו בסוף המשנה שם, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאין חייב בחיותם משלם תשלומי 4 ו-5, זה לא הולך על הציורים של המשנה פה. הציור במשנה פה שהוא גנב חולים, והוא הלך והקדיש את זה הגנב, אז רבי שמעון אומר שאתה פטור גם על העצם התביחה, וגם על העצם הקדש בדיוק כמו תנא קמא. פה מדובר, מה שרבי שמעון אומר, הולך על ציור שמשנה בדף סמך ב' כבר למדנו שם שיטת תנא קמא בלבד, ששם מדובר שהבעלים הקדישו את זה כבר, ורק אתה הלכת וגנבת את זה כבר מהקדש. שתנא קמא אומר, תמיד אנחנו אומרים, אם גנבת מגנב או גנבת הקדש, תמיד אנחנו פטור, כי זה לא בגונב בית האיש. מגיע רבי שמעון אומר, לא תמיד, רק אם גנבת קודשים שאין חייב בחיותן. אבל אם גנבת קודשים שחייב בחיותן, זה דבר הגורם למרות כמרות, אבל זה יוצא בגונב מבית האיש. עד פה ביור מאוד יפה. מגיע הגמרא, הולכת להקשות על הביאור הזה. למה הגמרא הולכת להקשות על הביאור הזה? אנחנו למדנו, גם כשבוע שעבר, למדנו משנה אחרת, שרבי שמעון סובר ששחיטה בתורה נקרא שחיטה שמתירה באכילה. שחיטה שלא מתירה באכילה, לא נקרא שחיטה. הבאנו את השתי הציורים שיוצא נפקימינה, בן אדם גנב הלך וגנב שור עושה, והוא שחט את זה והוא רואה שזה טריפה, שאי אפשר לאכול את זה. דוגמה שנייה, הוא גנב, הוא גנב קודשים, הוא שחט את זה, הוא גנב חולין באמת, והוא שחט את החולין בעזרה, שזה אסור בענה, אז לפי רבי שמעון זה לא נקרא וטבחו. פה אנחנו אומרים שהוא פטור מתשלומי ד' ו-ה', זה לא נקרא וטבחו. למה? כי טבחו זה נקרא שחיטה שמתיר באכילה. שחיטה שלא מתיר באכילה, לא נקרא שחיטה. אז הגמרא שואלת ריבונו של עולם. מה אומר פה רבי שמעון? מגיע גנב, גונף קודשים שחייב בחיותן. גונף קודשים שחייב בחיותן. איזה נדר של הבעלים הקדישו? נדר, הוא הולך וגונב את זה. והוא הולך ושוחט את זה. מה רבי שמעון אומר? חייב. למה? וגונב בבית האיש? ולא, זה נקרא בבית האיש. למה? כי קודשים שחייב בחיותן, דבר גורם לממון כממון דמה. אז לכן, זה נקרא וגונב בבית האיש. אז מבחינה הזאת אין בעיה, אבל יש לנו פה בעיה אחרת. שחיטה כזאת הוא יכול לאכול את הבשר בשחיטה כזאת?
זה הקדש.
זה הקדש, הוא לא יכול, אז אם ככה זה לא נקרא שחיטה, אז לפי רבי שמעון שלמדנו שבוע שעבר במשנה, אין פה דלת ואי, כי זה לא שחיטה שמתיר באכילה.
לא משנה, אבל הוא חייב על הגניבה, לא על השחיטה.
לא, אבל בדלת ואי חייבים בטווחו. מה זה שחיטה לפי רבי שמעון? רבי שמעון אומר ששחיטה של דלת ואי אתה חייב, גם את השחיטה שמתיר לאכילה. עכשיו גם כן צריך לראות שגנבת מבית האיש. אז מבית האיש זה נקרא מבית האיש. אבל בנושא של השחיטה, בנושא של השחיטה חייב להיות שחיטה שמתיר באכילה.
בשחיטה הוא יהיה פטור.
מה?
הוא יהיה פטור כן. על ארבעה וחמישה.
ולמה רבי שמעון אומר פה במשנה, קודשים שחייב בחיותן שהוא חייב?
למה רבי שמעון? יהיה חייב בגניבה.
מה?
יהיה חייב בגניבה, שלם לו כפל.
לא, פה כתוב במשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב בחיותן משלם תשלומי ארבעה וחמישה.
לא.
זה כתוב במשנה פה. עכשיו, על מה הולך תשלומי ארבעה וחמישה? הולך על הציור הזה, שואל כבר, זה לא חובה.
כן.
אומרת הגמרא, מיכדי, שמין אלה לרבי שמעון דאמר, אנחנו למדנו ברבי שמעון, זה למדנו משנה ודף עין, שבוע שעבר, למדנו שמה שחיטה שאינה ראויה, כל שחיטה שזה לא ראוי לאכילה, לא שמה שחיטה. אז אם ככה קודשים נעמי, שאתה הולך ואתה גונב, ואתה שוחט קודשים שחייב בחיותם, גם כשחיטה שאינה ראויה. למה? כי קודשים שנשחטו חוץ למקומם, חוץ לעזרה, אסורים באכילה. אז למה פה אתה מחייב על טביחת קודשים שחייב בחיותם, ריבונו של עולם? מגיע עכשיו הגמרא, הולכת לתרץ כמה תירוצים. תירוץ ראשון, כעשר רבדימי, רבדימי הגיע מארץ ישראל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, כן, כל החידושים של רבי יוחנן הזה מגיע מארץ ישראל, שאתה יודע מה מדובר פה? מדובר פה שזה כן שחיטה שראויה לאכילה. למה זה שחיטה שראויה לאכילה? כי אתה הלכת וגנבת הקדש שחייב בחיותן מהבעלים. לא הלכת ושחטת את זה עכשיו לעצמך בחוץ, אתה הלכת ושחטת את זה בפנים בעזרה, ולא רק שחטת את זה בפנים בעזרה, שחטת את זה באמת לשם הבעלים שגנבת. אז אם ככה...
הוא יהיה מוציא לפועל שלו.
הוא הוציא לפועל, אז ככה, מבחינת שחיטה זה רואה לאכילה, כי עכשיו הבעלים יכולים כביכול לאכול, אבל מבחינת גנב אתה נקרא גנב, למה? כי גנבת קודשים שחייב בחיותן.
זה כאילו גנב שכבר יודע מה עושים, מאיפה הוא
גונב. יפה, אבל מה קשה פה? יפה רבי יוחנן, מה קשה פה?
הוא לא מינה אותו, הוא לא מינה אותו להיות שליח.
מינה אותו זה לא בעיה, קושיה אחרת. בכזה מקרה, שבן אדם הולך וגונב קודשים שהבעלים הקדיש, זה הסיפור פה, ואתה הולך ועושה את הפעולה מה שהוא היה צריך לעשות, זה נקרא שגנבת פה משהו? גנבה זה נקרא שאתה הולך ואתה עושה בזה שוחד על עצמך, אתה עושה בדיוק ההפך, חסכת לו עבודה. במקום שעכשיו יחלק, אז חזכת לעבודה, מגיע לו פרס. זה הפוך, החזרת פה את הקרן לבעלים, עשית את מה שצריך פה, שחטת את זה בפנים, לשם בעלים, זה מה שהוא היה צריך ללכת לעשות.
במקום שהוא ילך,
זה חזרה הקרן לבעלים.
בוא,
אתה אומר שאתה צריך לשלם ארבעה וחמישה.
הוא יחזיר את זה לבעלים?
זה נקרא שהחזרת את זה לבעלים. אם אתה הולך ואתה שוחט את הקודשים שחייב בחיותם בפנים לשם בעלים, אז עשית מה שצריך, אז זה נקרא כבר שהחזרת את הקרן לבעלים.
רגע, אבל איך הבעלים צריכים לאכול את זה?
בסדר, לא, אבל אתה מחייב על השחיטה, אתה מחייב על תמחות.
כן, לא מדבר עכשיו, כן.
על האכילה בסדר, אבל אתה מדבר שחיטה ארבעה וחמישה על עצם שחיטה. שחיטה עשית מה שצריך, שום דבר פה. לא גנבת שום דבר. אם זה התירוץ, אז זה הגמרא שואל על התירוץ הזה. בוא נראה את התירוץ הזה. כעשר עבדים מאמר רבי יוחנן, שפה מדובר שהגנב הזה הלך וגנב את הבהמה באמת תמימה שהבעלים הקדיש, ושוחט תמימים מבפנים לשם בעלים. זאת אומרת, זה שחיטה ראויה. אז לכן רבי שמעון אומר שאתה חייב על השחיטה הזאת, כי זה נקרא מגונב בית האיש, כי זה קודשים שחייב בחיותן. מגיע הגמרא אומרת על התירוץ הזה בשם רבי יוחנן, והרי חזרה קרן לבעלים. רש"י אומר זה אפילו בצורה אחת, או אילו לשם בעלים נזבחו. אז זה כמו שאתה הלכת והחזרת את זה לבעלים. למה? כי אתה הגנב הקריב את זה לשמם. גנב שהחזיר את הגניבה לפני שבאו עדים, אז הלכה שרק משלם קרן. אין כפל, אין מודה בקנס. אבל הנה, אתה הלכת, החזרת את הקרן לבעלים. עדים עוד לא הגיעו והוא. הנה, זה מתרץ לך גם ששאלת על האוכל. אתה הלכת והחזרת את זה שחיטה, לפני שהגיעו עדים. אין פה עוד כפל, כבר אין פה ארבעה וחמישה, והכל יהיה תקין. אז בשביל הקושייה הזאת, מגיע הגמרא מביאה עכשיו שלוש מהלכים לתרץ את הדבר הזה. שתי מהלכים הולך על הרעיון הזה, שוחט ממי מבפנים לשם בעלים. היי, תשאל פה, הרי חזרה קרן לבעלים, יש פה שתי תירוצים על זה. או שאנחנו נלך עם המהלך שלישי, שמהלך שלישי אנחנו נשנק לגמרי שמדובר שהוא שחט ב... כן. בוא נלך עם השתי התירוצים הראשונים בעמוד הזה. ותרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבי, שפה מדובר שנשפך הדם. הלך עליו. זאת אומרת, הוא הלך ושחט את זה בשם הבעלים. באמת. אבל מה? אחרי השחיטה, זה לא נזרק על המזבח כמו שצריך. עכשיו, מה מעכב? הזריקה מעכבת, יוצא שהוא לא עלה הקורבן לבעלים לשם החובה. אז יוצא שהגנבה לא חזרה אליהם. למה? כי זה חייבים באחריותן. והשחיטה היה פה אפס, כי נשפך אדם. אז לכן אנחנו אומרים ככה, מבחינת השחיטה זה נקרא שחיטה ראויה, כי השחיטה עשית בפנים לשם בעלי. מבחינת את החייב, עוד לא חזרה כרגע לבעלים, כי בדיוק, כרגע שעוד לא היה זריקה, הזריקה מעכבת את הכפרה, אז אם אתה חייב להביא קורבן חדש, אז לכן אתה צריך לשלם, לא חזרה קרן לבעלים. עכשיו, אם הגיעו עדים וכולו וכולו, אתה צריך לשלם 4 ו-5. כמובן, אם הודעת זה משהו אחר, מדובר פה שהגיעו עדים, אז אם ככה, ואישת שחיטה זה נקרא ראוי. עכשיו, אני כבר כן אשתף אתכם בקושייה הבאה שתבינו את ההמשך. למה זה נקרא שחיטה ראויה? למה זה נקרא שחיטה ראויה? זה נקרא שחיטה ראויה? זה לא נקרא שחיטה ראויה, למה? כי מה מחליט השחיטה שיהיה ראויה או לא?
שהוא מתכוון לזה.
נכון.
הוא מתכוון להוציא אותו ידי חובה.
זה הגמרא מבינה עכשיו, אבל מה קובע שהשחיטה יהיה ראויה? זה א', ב', שאם היה זריקה, אז יוצא שהשחיטה... הרגע שנשפך אדם יוצא שהשחיטה הייתה אפס.
ברור.
אז הגמרא תשאל בעמוד ב'. אבל כרגע הגמרא מבינה שזה נקרא שחיטה ראויה. הרגע שזה נקרא שחיטה ראויה, הנה, תסתכל רש"י דיבור המתחיל שנשפך אדם, עם מי הוא בשעת שחיטה ראויה היא. אז לכן מבחינת שחיטה זה נקרא שחיטה שאתה חייב דלת ויק, זה שחיטה שמתירה לאכילה, למרות שאני לא מבין את זה, לא מתיר לאכילה כי נשפך אדם. ומבחינת ד' ואת החייב, כמו שאמרנו, מבחינת אמונה מבית הקדש, כי זה חודשים שחייב בחיותה. זה הסבר ראשון.
הוא לא מינה אותו לשליח,
הרב. מה?
הוא לא מינה אותו לשליח.
מה, הוא גנב זה? מה זה שליח? זה גנב זה. גנב עם קצת...
הוא מינה את עצמו.
הוא מינה את עצמו, אבל הבעלים... מתי הבעלים יוצא? כאשר הוא פינה שליח במקומו.
לא, אבל פה מדובר שהוא שחט את זה לשם הבעלים, אז אפילו בלי שליח זה בסדר.
בלי שליח זה
כן, אם הוא שחט את זה לשם הבעלים האלו, יוצא שתכלס עשו מה שצריך, שחט את זה לשם הבעלים. זה בסדר גמור.
מה, זה מזכים לאדם שלא בפניו?
מזכים לאדם שלא בפניו, כן, זה נכנס, זה בסדר. זאת אומרת, אם אני לוקח קורבן שאתה צריך, לא יפסד את הכלום. שחט את זה, אם אני הלכתי דעת אמות השני, אם אני הולך ושוחט את זה בפנים לשם לא הבעלים, אז זה כבר לא הבעלים לשם
הוא לקח ממישהו תפילין, להניח את התפילין שלו. זיכה אותו.
אבל על כל פנים, רבי הרצל, זה מעניין, זה סיפור מעניין, כי גנב בדרך כלל לא יעשה מה שכתב, אבל זה מדובר פה, לפי רבי שמעון...
זה גנב צדיק, כנראה.
מגיע... מה יצא לו מזה, מכל ה...
אני גם לא יודע, אבל זה הקימתא שהוא מתרד בשביל להבין את רבי שמעון, חודשים שחייב בחליטה משלם תשלומה ב5, אז נשארנו באופציה שהוא גנב במה קדושה, אי, זה לא שחיטה ראויה, וכן שחיטה ראויה, כי זה מדובר שהוא שחט את זה בפנים. אי, אם הוא שחט בפנים, זה חזרה קרן לבעלים, אז תראו את זה ראשון לזה, ותראו את שני, כי עשה רבי, רבי נגיע מארץ ישראל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן לתרץ תירוץ אחר, שמה מדובר פה? פה מדובר בשוחט תמימים בפנים, שלא לשם בעלים. הוא שחט את הקודשים בתוך העזרה, כמו שצריך. אז מבחינת שחיטה, זה נקרא שחיטה ראויה, כי הוא שחט את זה כהלכות שחיטה, אבל מה? ולמה, אם ככה חזרה קרן לבעלים, לא, כי הוא שחט את זה שלא לשם הבעלים, הוא שחט את זה לשם עצמו, דוגמה. עכשיו, יש לנו כלל במשנה במסכת צבחים, המשנה הראשונה במסכת צבחים דף ב', למדנו את זה, כל הצבחים שנסבחו שלא לשמה כשרים, אלא שלא לבעלים לשם חובה. זאת אומרת, אם אתה שוחט את זה לשם בעלים אחרים, אז כשר, רק שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז אם ככה פה, מבחינת שחיטה זה היה שחיטה ראויה. מבחינת גניבה זה לא חזרה לבעלים, כי הוא צריך להביא עוד אחד, הוא לא יצא ידי חובה. אז אם ככה, בקיצור, לפי שתי המהלכים האלו, תירצנו את רבי שמעון פה מדובר ששחט את הקודשים, ולמה זה נקרא שחיטה ראויה מבחינת השחיטה עצמו? כי זה מדובר שחט את זה בפנים. אם שחט את זה בפנים, לכאורה זה נקרא חזרה קרן לפני שהגיעו עדים, כבר החזרת את זה, כי זה מה שהם היו צריכים לעשות. אז יש שתי תירוצים. התירוץ הראשון כרגע שתרצנו שמדובר שנשפך אדם אחרי השחיטה, או לא, העצם שחיטה שחט את השחיטה הראויה, רק לא לשם בעלי. עכשיו הגמרא בעין וב עמוד ב' אנחנו מדפדפים, נביא מהלך שלישי לתרץ למה השחיטה הזאת לא נקרא שחיטה ראויה, אבל זה כבר נלמר מהלך חדש. זה לא המהלך שהוא שחט את זה בפנים. ריש לקיש מגיע עם מהלך חדש שמדובר פה, וריש לקיש אמר דף עין וב עמוד ב' שורה ראשונה למעלה, וריש לקיש אמר שמדובר פה בשוחט בעלי מומין בחוץ. זאת אומרת ככה, הוא לקח בהמה בעלת מום. הגנב הלך והוא שחט את זה מחוץ לעזרה. איפה שוחטים בהמת בעלת מום? בחוץ. אי אפשר. עכשיו, יש מושג שצריך לבדות את זה, כבר נראה. בדרך כלל בעל מום בשביל לשחוט צריך לבדות. אבל הוא הלך ושחט את זה מחוץ לעזרה כדין שלה. אז לכן זה שחיטה ראויה. כי קודשים בחוץ פסול, איזה קודשים בחוץ פסול? רק שהוא, אין לו מום, הוא תמים, אז אם הוא ראוי לשחוט בפנים, אז אם אתה שוחט את זה בחוץ, אתה פסול.
אין איסור
כרת. פה מדובר, בדיוק, פה מדובר שהוא כבר בעל מום, אז בבעל מום זה נקרא שחיטה ראויה, בחוץ עשית כמו שצריך, אז לכן הוא חייב עליה 4 ו-5. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. הגענו להסביר פה את רבי שמעון, שרבי שמעון הולך פה במהלך שמדובר שהוא גנב קודשים שהבעלים כבר הקדישו את זה, ולכן מתי תהיה חייב דווקא קודשים שחייב בחיותן, כי אז
נקרא בעולם
מבית האיש, כי דבר הגורם לממון כממון דמה, ואתה חייב בחיותה. אם זה קודשים שאין חייב בחיותם, באמת אתה פטור כמות הנקם הזה. מה עם הקטע הצדדי של שחיטה שמתיר לחילה, רק זה נקרא שחיטה וזה לא נקרא שחיטה עולם? הבאנו פה שלוש מהלכים. שתי המהלכים הראשונים הולך ששחטת את זה בפנים, רק הבדל בין תירוץ ראשון לתירוץ השני, תירוץ ראשון גם שחט את זה לשם בעלים, רק פשוט נשפך אדם, אז קרה פה תקלה טכנית, אז מבחינת שחיטה זה נקרא שחיטה ראויה, רק למה לא החזרת לבעלים, כי פשוט נזרק אדם. תירוץ שני, אמרנו ששחט את זה בפנים, אבל לא לשם הבעלים, אז שחיטה זה נקרא ראויה, אבל לא החזרת את זה, כן צריכים להביא עוד אחד. תירוץ שלישי שיש לקיש, ששחט את זה בחוץ, אם זה בחוץ, אז זה לא שחיטה ראויה, לא מדובר בעלמום, ובעלמום זה שחיטה ראויה.
אבל בעלמום, איך שחיטה ראויה בעלמום?
יפה. למה זה לא שחיטה ראויה?
אולי זה מום שמתיר באכילה.
צריך לבדות את זה. חסר פה פדיון. אם חסר פה פדיון, אז בקיצור יש לנו פה שלוש
קשיות. לא, בלי קשר לפדיון.
יש לנו, בטח,
זה לא שחיטה. למה, יש לך עכשיו מום בבהמה, אתה יכול לאכול אותו?
אם יש לך מום בבהמה, אתה הולך ואתה פודה אותו, ואחרי שאתה פודה אותו, אתה שוחט את זה בחוץ, כמו שאתה הלכת איך
לך. אבל אתה לא יכול לאכול את זה עדיין.
בטח, אחרי הפדיון אתה יכול לאכול את זה. לא, לא מדובר פה בעלמום מבחינת בעלמום של טריפה. בעלמום מבחינת לא להקדיש את זה.
בעלמום מה?
לא מדובר פה בעלמום של אחד מה-24, אחד מהטריפות שמופיע במסכת. זה בעלמום שלא יכול להקדיש את זה. לא כל בעלמום עכשיו זה. אם יש לה מדלקת משהו בעיניים, זה עוד לא עושה אותו תרק את הבשר. בעלמום מבחינת לא להקדיש. אז אם ככה, כל המקומו בא בשלום. אנחנו באי ובא במודבט הכהן הצדיק שלנו. אז מגיע עכשיו הגמרא הולכת להקשות על כל השלוש תירוצים האלו של המלאכים האלו בכלל לא מסתדר. ולמה? אז ככה, שתי המהלכים הראשונים שתירצנו, איך זה נקרא שחיטה ראויה? נזרק אדם, זה לא שחיטה ראויה, כי הרגע שלא זרקת את הדם, הוברר הדבר שהשחיטה לא הייתה ראויה. עכשיו, הנושא, הדבר השני, תכף נראה, התירוץ השני ששחטת את זה בחוץ, לא לשם בעלים, וכן זרקת את הדם, זה כבר דיון ברשי תוסות יהיה. אבל בוא נלך עכשיו לתירוץ השלישי, תירוץ השלישי. שוחט בעלי מומים בחוץ, זה לא שחיטה ראויה, למה? אתה עוד בפדית. אז עדיין שחיטה שלא ראויה, אז לפי רבי שמעון, מה תירצת פה? מגיע הגמרא, אני כבר אגיד בעל פה ואז נראה בפנים, מגיע הגמרא הולכת לתרץ, מפה אנחנו רואים שעדיין הכל שחיטה ראויה, למה? כי רבי שמעון הולך עם הכלל הידוע פוסק, שכל דבר העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דבר העומד להיפדות כפדוי דמי. אז יוצא ככה, כשאתה הולך ואתה שוחט את הבהמה, והיא עדיין תמימה, אתה שוחט את זה לשם הבעלים, שחטת את זה, אחרי השחיטה לפני שנשפך הדם, היה הוא פה עומד לזרוק? כן, אתה יודע מה? אז עכשיו, אחרי שזה נזרק, זה כבר לא מעניין אותי, כי היה לי פה עומד לזרוק, אז זה כמו זרוק דמי, אז מבחינת עוד זה נקרא שחיטה ראויה. אותו דבר פה. במה? איך שהיא נהיית בעלמום, לפני ששחטת את זה עמד להיפדות, אז זה כבר מבחינתנו במשקפיים רוחניות, זה נקרא כפדוי, וזה עדיין נקרא שחיטה ראויה, זה הולך להיות פה סך הכל, זה הרעיון שלה. אבל בוא נראה בפנים בגמרא את הקושיה ואז את התירוצים, עכשיו אנחנו נראה את זה בפנים. טייבה, רש"י אומר פה שורה ראשונה, זה מלשון יריח, לשון מריח בקנקן אומר רש"י, כמו טיילה הקנקני, כלומר דייק לרבי אלעזר, זאת אומרת הוא מריח פה את הסוגיה בכל השלוש תירוצים האלו. הוא לא מבין פה, אז הוא אומר טייבה, רבי אלעזר ריח פה בתירוצים ומקשה. לרבי יוחנן, לרבין בשם רבי יוחנן, שמה אתה אומר? שמדובר ששחטת את זה הכל תקין, רק נשפך אדם. אז הוא אומר, שחיטה מטרת? שחיטה לבד מתירה את הקרובה מאכילה, אבל לא זריקה מטרת. אז אם ככה יוצא, שבשעת השחיטה זה עדיין לא שחיטה ראויה. כי הרגע שאחר כך נשפך אדם, הוברר הדבר שהשחיטה לא עשה כלום. אז השחיטה עוד לא שחיטה מטירה. כי כל זמן שלא זרקת, אז אין פה שחיטה מטירה. עכשיו בוא נלך לתירוץ השלישי, שעכשיו זה בעמוד הזה, הוא לריש לקיש, מה אתה אומר? שהשחיטה הייתה ראויה, למה? כי זה היה בעלמום וזה היה בחוץ. שואלת הגמרא, הוא לריש לקיש, שחיטה מטרת? ולא בדיעה מטרת, ובשלט השחיטה לפני שבדו את הקורבן, עדיין היה שחיטה שלא ראויה. אז אם ככה, מה קורה פה מכל התירוצים? עכשיו, מה עם התירוץ השני? שאמרנו שהוא שחט בחוץ והוא זרק, זה לא עלו לבעלים לשם חובה. אז מרש"י, אז רש"י לכאורה לא מחלק, כאילו הולך לפי כל התירוצים, אבל תוספות באמת כותב מפורש, תוספות דיבור המתחיל ולא זריקה, התוספות אומר באמת שהקושייה זה רק לפי המהלך הראשון ומהלך השלישי, אבל המהלך השני לרבין, שמדובר כשהוא שחט בפנים שלא לשם בעלים, לא קשה, כי השחיטה והזריקה באמת היה כמו שצריך, רק זה לא נשחט לשם הבעלים, רב יואב. התוספות כותב מפורש שהקושייה זה לא לפי המהלך השני, רק לפי המהלך הראשון, אבל לפי רש"י לא מוכרח פה שמחלק. על כל פנים, יש לנו פה קושייה מאוד עצומה. מגיע הגמרא מתרצת, למי זה היה קשה? לרבי אלעזר. מתרצת הגמרא, השתמיתתי מרבי אלעזר נשמת, הוא שכח, עד רבי שמעון, שאומר רבי שמעון במקום אחר, שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד לבדות כפדוי דמי. אז אם ככה יוצא, כל דם שעומד להיזרק, זה דינו כאילו במשקפיים רוחניות, היו אומרים אצלנו בישיבה, כאילו כבר נזרק. עומד להיפדות, כאילו שהוא כבר נבדה. אז אם ככה יוצא, איך שאתה שחטת בהמה כשרה, תמימה, בפנים בעזרה, אתה סיימת את השחיטה והדם כרגע פה, מבחינתנו זה כבר כאילו נזרק. הופך להיות שחיטה ראויה. איי, בפועל זה נזרק, אז אני אגיד לך באמת, מבחינה מציאותית, תצטרך להביא במה חדשה. אבל מבחינה השחיטה זה נקרא שחיטה מטרת. למה? כי זה היה עומד לזרוק. אותו דבר במהלך של ריש לקיש, במהלך השלישי. היה לך במה בעלת, במה שנהיה, קיבל מום. מה אתה צריך לעשות? ללכת לבדות את זה? הדקה לפני ששחטת זה עמד להיפדות, מבחינתנו זה נקרא כפדוי. אז אם הלכת ושחטת את זה לפני הפדיון, מבחינתנו שחטת פדוי. כי כל העומד להיפדות זה שיטת רבי שמעון הוא עצמו. כל העומד לבדות כפדוי דם.
איך בכל זאת אבל, אם הוא לא פודה אותו, התוצאה הסופית.
התוצאה הסופית זה לא יהיה בסדר, הוא לא יאסור לאכול את זה. אבל מבחינת השחיטה זה נקרא שחיטה ראויה.
רק מתאים
שחיטה. רק מבחינת השחיטה זה יפה, ברור, בפועל לא, בפועל מה, אי אפשר לרמות. זה נקרא כפדוי.
זה הקושי, כן.
בדיוק אני זוכר שהייתי אצל רבנית גדולה, ידעי חי, אשתי אדרי האדמור, אישה שלה, אישה שלה, האדמור מוויז'ניץ הקודם, הייתה דודה שלנו, בקיצור. אז אמרתי לה, ברכה, אישה בת 90, צדיקה. אז אמרתי, מי אני שאני אברך? אמרתי לה, אשת חבר. אז אמרתי, אשת חבר זה כחבר, זה רחוק, זה כפדוי, זה כן. בוא נראה רש"י דיבור המתחיל, כל העומד לבדות, דף עיו עמוד ב', יש לנו פה אורח מכפר סבא, כל העומד לבדות הוא בעלי מומים כבדויים דמי, אוהל וסופן לקחי, ובעלי מומים מעיקרה נסקינה, רש"י אומר פה עוד נקודה, אני לא יודע, לא רציתי להיכנס, אבל זה פשוט, רש"י אומר שפה מדובר שהיה לכתחילה במום, דיבי שקדם מקדישן את מומן, אם זה היה קדוש לפני המום, סו לא חזו לפדיון, שנשחטו, אז רבי יואב, אתם צודקים. אתה רואה? השאלה שלכם היה מאוד על מקום, ולא שמתי לב את הרשי הזה כשהכנתי את זה מקודם. רשי אומר פה שבסיפור הזה שאני אומר שהוא שחט בעל מום בחוץ, מדובר שהוא היה בעל מום מלכתחילה, הקדשת את זה, זה כבר מום מום. אבל רשי אומר, אם קודם כל הקדשת את זה, ורק אחרי ההקדש הוא קיבל את המום, אומר רשי מפורש, מה שרבי יואב שאל זה בדיוק, דהי בשקדם הקדישן את מומן יוצא, שסו לא חזו לפדיון משנשחטו. כרגע ששחט את זה, אתה לא יכול לבדות, רק יכול לבדות את זה חי. לשמין אלי רבי שמעון מלכי שאלים אלי רבי שמעון משמעת בסרייס עד מסכת תמורה שקודשי מזבח בכלל עבדם ברחיים מי שנשחטה אינו יכול לעמוד אז אם ככה זה יהיה לנו בעיה פה כי הרגע ששחטת את זה כבר אתה לא יכול לבדות אז זה בעייתי אז פה מדובר בעלמום מעיקרו מודה שזה בסדר גמור בעלמום מעיקרו אם זה היה לכתחילה בעלמום לפני השחיטה אז זה בסדר גמור מה שאנחנו תירצנו את כל המלאך כל עומד להיפדות אז זה כן, כן, אז זה כן יהיה בסדר כן הכל על מקומו בא בשלום. עכשיו, הגמרא הולכת לבאר איפה מצאנו שרבי שמעון אומר את השתי הדברים האלו שכל העומד לזרוק כזרוק דמי. זאת אומרת, איך ששחט את השחיטה ראויה, אתה נמצא לפני הזריקה, מבחינת השחיטה זה נקרא כזרוק דמי. ואותו דבר, כל העומד להיפדות, יש לך במה בעלת מום שהקדשת את זה, שזה עומד להיפדות, ההקדש אתה הקדשת עומד להיפדות, אז אפילו שעוד לא פדית את זה לפני השחיטה, אז זה נקרא כפדוי דמי, מבחינה הזאת זה נקרא כמו פדוי, ואז זה נקרא שחיטה ראויה. איפה אתה רואה את הדברים האלו? אז אומרת הגמרא ככה, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, אומרת הגמרא דתניא, למדנו בברייתא, אנחנו יודעים שיש מושג לגבי טומאת אוכלים. מה זה נקרא טומאת אוכלים? לפי תנא, יש מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, יש לנו מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בנושא טומאת אוכלים, זה במסכת בכורות. לפי תנא קמא, כל אוכל מטמא טומאת אוכלים. כל אוכל מטמא טומאת אוכלים, מה זה נקרא כל אוכל? אפילו אוכל שלא ראוי באכילה מחמת איסור. תביא דוגמה אוכל שלא ראוי מחמת אכילה, אורלה דוגמה. אורלה אנחנו יודעים שאסור לך לאכול וליהנות מזה, אז האורלה הזאת יש לך פירות של אורלה הוא אוכל, אבל הוא עוד לא אוכל, אתה עוד לא יכול ליהנות מזה, לפי תנא קמא זה לא משנה. כל אוכל נטמא, זה לפי שיטת תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי סובר, הוא אומר ככה, אוכל שאתה לא יכול ליהנות מזה, אתה לא יכול לאכול את זה, כזה אוכל לא מטמא בטומאת אוכלים. למה? הוא לומד את זה מפסוק שכתוב שם בתורה בפרשת צו, פרשת שמיני נדמה לי, כתוב מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאפשר להכילו לאחרים קרוי אוכל, אבל שלא יכול להכילו לאחרים, לא נקרא אוכל לעניין טומאת אוכלים. ככה רבי שמעון מחולק על תנא קמא במסכת בכורות. עכשיו, רבי שמעון, שרבי שמעון כביכול מחמיר, זה מחמיר וכולה, לא יודע למי מחמיר ולמי קל. זאת אומרת, רק אוכל שאתה יכול להכיל לאחרים, זה נקרא אוכל שיכול לטמא טומאת אוכלים. אבל רבי שמעון מודה שכזה אוכל שהיה לו שעת היתר פעם, וכרגע אתה לא יכול לאכול את זה, זה גם בסדר. זאת אומרת, איזה אוכל לא מטמא? אוכל שאף פעם לא היה לו היתר לאכילה, ועדיין עכשיו אין לו היתר. דוגמה מה שנתתי זה אורלה. אורלה, בשלוש שנים הראשונות, אף פעם לא היה לו היתר לאכילה, ועכשיו אתה גם לא יכול לאכול וליהנות. אז לפי רבי שמעון, כזה סוג של אורלה, לא מטמא טומאת אוכלים. אבל משהו שכבר היה, אפילו שעכשיו לא, הוא כן אומר אותו דבר. אבל לפי תנא קמא לא מבדילים, לפי תנא קמא כל אוכל מקבל טומאה. הרגע שיש לו שם אוכל, אפילו שאתה לא יכול ליהנות מזה, הוא כן מטמא. רבי שמעון סובר מהפסוק. טוב. אז כתוב שמה, לברייתא לגבי טומאת אוכלים, דתניא, רבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלים. אנחנו יודעים קורבנות, יש להם זמן עד מתי שאתה יכול לאכול את זה. יש קורבן שאתה יכול לאכול יום ולילה, ויש קורבן קודשים קלים שתי ימים ולילה אחד. אם השארת את זה ולא אכלת את זה בזמן, זה נקרא נותר. אז רבי שמעון אומר שיש כזה נותר שהוא מטמא טומאת אוכלים. יש פעמים שהנותר הזה כן הוא יהיה מטמא טומאת אוכלים, זאת אומרת אם ייגע בו שרץ הוא יקבל טומאה. ויש נותר שלא מטמא טומאת אוכלים, כמו איסורי ענה, כמו אורלה דוגמה, לפי רבי שמעון, שהוא לא מטמא טומאת אוכלים, יש כזה נותר שלא. אז הברייתא הולכת לבאר מתי כן הנותר מטמא טומאת אוכלים ומתי נותר לא. אז הברייתא הולכת להסביר את היסוד של רבי שמעון, אם זה היה ראוי, אז זה בסדר, אם לא היה ראוי לאכילה, אז לא. אז מה הדוגמה? אז כתוב שברייתא ככה, כיצד? אז ככה, לן לפני זריקה, אם זה נאסר בלינה, לפני שזרקת את הדם את המזבח ביום, אז אנחנו יודעים הרגע שיש פסול לינה, אז אנחנו יודעים שאסור ליהנות מזה. אז אם זה כבר לן לפני זריקה, זאת אומרת לפני שהיה זריקה, פה אינו מטמא טומאת אוכלים. למה? כי הוא אף פעם לא היה ראוי. זה לא נותר רגיל שבשר שהיה ראוי לאכילה אחרי הזריקת הדם, אתה יכול לאכול את הבשר, ואז זה נשאר בנוסר. פה זה כבר היה לינה לפני שזרקת את הדם. יוצא שזה אף פעם לא היה ראוי. אז לכן כזה סוג נותר שאף פעם לא היה ראוי באכילה, הוא לא מטמא טומאת אוכלים. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל לה לפני זריקה. אומר רש"י, קודשים הנפסלים להיות נותר בלילה אחד, כגון תודה וקודשי קודשים כולם, אם לא נזרק דמן ולא ניתר באכילה, אין מטמא טומאת אוכלים, כי זה כבר נגמר הלילה הראשונה. רש"י מביא פה את הדוגמה של קודשי קודשים, כי פסול לינה בדרך כלל רק יהיה בדברים האלו, כי יש רק יום ולילה אחד. הוא הדין בקודשים ששתי ימים ולילה אחד, בדרך כלל אין פסול לינה, כי אתה יכול לראות את זה למחרת. אז אחרי רש"י מביא רק את הדוגמה של קודשי קודשים, שאם יש כבר לילה אחד, אז כבר הלך עליך, כי יום ולילה אתה יכול לאכול. אז אם אתה, אם היה יום, אם כבר נראה עוד את הדוגמאות, זאת אומרת, אתה עוד לא זרק, אתה עוד כבר כבר הולכת להגביל את זה עוד דקה לפי רבי שמעון, שמדובר פה דווקא, שגם לא היה לך זמן לזרוק את זה. שחטת את זה בדקה 99 של השקיעה, את זה, ועוד לא הספקת לזרוק, וגם לא יכלת לזרוק. אז פה אני אומר, כבר נגיד את זה, אני כבר מגלה לכם את ההמשך של העמוד פה. הכל פעמים, מה כתוב פה שרבי שמעון אומר, איזה לינה לא מטמא, כזה סוג לינה שאף פעם לא ראוי לאכילה, שזה כבר עבר הלילה, מתי, לפני שהספקת לזרוק את הדם, אז אף פעם לא ראוי לאכול. מי מתי אפשר לאכול? רק אחרי הזריקת הדם. טוב, אבל כתוב שם, אבל מה יהיה דין אוכלים לאחר זריקה? אם זה נאסר בלינה רק אחרי שהספקת לזרוק את הדם, זה מטמא טומאת אוכלים. ולמה? כי כמו שסיכמנו לכם מקודם, כרגע שזה היה ראוי לאכול, אפילו שעכשיו כרגע זה נותר ואתה לא יכול לאכול את זה, זה כבר מטמא טומאת אוכלים. עכשיו מגיע הגמרא מגלה לנו מה שאמרתי לכם לפני חצי דקה, אומרת הגמרא את זה פה. וקיימלן, מקובל בידינו לבאר את הברייתא, מה זה נקרא שאני אומר לן לפני זריקה? אומרת הגמרא, מהי לפני זריקה? לא הכוונה שהוא לן לפני זריקת הדם על המזבח ממש. החידוש הוא קודם שנראה לזריקה. זאת אומרת שהוא אפילו לא יכלת בפוטנציאל לזרוק. לא מסתכלים בפועל אם זרקת או לא זרקת. יש מצב שזה ילון לפני זריקה וזה כן יטמא טומאת אוכלים. מתי? אם אתה הלכת ושחטת אותו רבע שעה לפני השקיעה. גמרת את השחיטה, היה לך עכשיו רבע שעה לזרוק את הדם, ואתה הלכת להתפלל ממך, ניתן לזרוקים אחרים. היה לך רבע שעה שזה היה עומד לזרוק, יכלת לזרוק. אז פה אומר רבי שמעון, הרגע שזה עומד לזרוק, משקפיים רוחניות, אני אומר כזרוק דמי, למרות שבפועל אתה לא יכול לאכול את זה כי לא זרקת, אבל זה מבחינתנו יהיה כזרוק ויהיה ראוי לאכילה, ואז למחרת, אחרי שזה נהיה נותר, זה נקרא כאילו שזה היה ראוי לאכילה, כי אני מסתכל על זה במשקפיים רוחניות, כאילו שזה היה ראוי לאכילה, כאילו כזרוק. מתי אני אומר שזה לא מקבל טומאת אוכלים? דווקא שזה לא היה עומד לזרוק גם. לא רק שלא זרקת לפועל, גם לא יכלת לזרוק. מתי? שאתה סיימת את השחיטה בדקה 99 של השקיעה. עכשיו יש לנו הלכה שאסור לזרוק בלילה. אז פה זה גם לא עמד להיזרק. אז לכן אני אומר, גם לא עמד להיזרק. אז זה אף פעם לא ראוי להכילה. זה לא מטמא טומאת אוכלים. אבל מה יהיה הדין אם גמרת לשחוט את זה רבע שעה לפני השקיעה, וזה עמד להיזרק, רק לא זרקת בפועל, עם כל זה אנחנו מסתכלים על זה כאילו כשזרקת, ואז למחרת זה יתאמה תומת תוכלים, כי כאילו זה הרגת, ואז זה כבר כאילו ראוי לאכילה, זה חידוש, פה אנחנו רואים שרבי שמעון סובר שכל עומד לזרוק את הרוג בחידוש גדול, זה המקור. זאת אומרת, זה קיים על המקובל בידי מעבדה הייתה שמי לפני זריקה, לא הכוונה בפועל אם זרקת או לא, קודם שנראה לזריקה. מה זה לאחר זריקה? לאחר שנראה לזריקה, זה גמרא מבארת. קודם שנראה לזריקה מה היא? דלא הווה שהות ביום למזריקה. זאת אומרת, איך שגמרת לשחוט, נגמר, לילה, אתה לא יכול לזרוק. יש איך הסיפור, דשחתי סמוך לשקיעת החמה, אז לכן אני אומר, זה גם לא היה עומד לזריקה. אז לכן אני אומר, אינו מטמא טומאת אוכלים, אינו מטמא טומאת אוכלים. מלאחר שנראה לזריקה לן, מה הכוונה? מאורים, זה סיפור דאב ישעות ביום למזריקה. אתה היה לך זמן לזרוק, פשוט אתה הלכת, התעקפת, לא זרקת. אז פה אני אומר, אפילו שבפועל לא זרקת, למחרת זה כן מטמא טומאת אוכלים, אפילו אם בסופו של דבר לא זרקת בפועל. למה? כי כל העומד לזרוק, כזרוק דמי. על מה כל העומד לזרוק כזרוק דמי, אז לכן נחשב הבשר כמו שכבר נזרק על אדם וראוי לאכילה, אפילו שפה לא נזרק, אז ענייננו, שאנחנו עלינו קושייה לתירוץ המלאך הראשון, לפי רבי שמעון המלאך הראשון שביארנו, לכאורה אם שחטת את זה בפנים, נשפך הדם, הרגע שנשפך הדם הוברר שהשחיטה בכלל הראויה, כי מה מתיר בפועל? זה רק הזריקה. הרגע שאין לנו דם, השחיטה אפס, לא, כי הרגע ששחטת והיה לך דקה אפילו אחד מספיק, שיכלת לזרוק, איך שגמרת לשחוט אדם עוד לא נשפך, אז אני שומע חצי דקה אחר כך אולי. היה לך רבע דקה אפילו, שיכלת לזרוק, מבחינתנו כזרוק, ואז הוברר שהשחיטה זה בסדר, כל העומד לזרוק כזרוק דם. ולכן התירוץ למהלך הראשון מובן. עכשיו יש לנו מהלך שני. המהלך השני זה כל העומד לבדות כפדוי דם, לתרץ את המהלך של ריש לקיש שבשורה הראשונה בעמוד פה, שאיך אנחנו אומרים שזה שחיטה ראויה. אז ריש לקיש אמר, מדובר ששחטת את זה בחוץ, שזה היה בלמום. הקדשת את זה כשזה היה בלמום, אבל אמרנו, זה לא שחיטה ראויה, למה? כי צריך לבדות. אז הרגע שלא פדית את זה, לא עשית כלום. אמרנו, רבי שמעון סובר, כל העומד לבדות כפדוי דם. איפה אנחנו רואים את כל העומד לבדות כפדוי דם? אומרת הגמרא, כל העומד לבדות כפדוי דם, מאיפה אנחנו לומדים? אז אומרת הגמרא, אפשר ללמוד את דתניא, למדנו מברייתא, רבי שמעון אומר, אנחנו עוברים לדף ע' ז' עמוד א'.